ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נדרים דף פי ח'. השיעור מפוסס על דף כמורה מהשס עוזר, השס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרה על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף לסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה 9 שורות מלמטה. המדיר הנאה מחתנו, והוא, כלומר החותן, האבא של האישה, והוא רוצה לתת לביתו מעות. והבעיה פה הוא שמה שמעבירים לבת שהיא אישה נשואה, מיד מהווים מעות של הבעל שלה, וכאן יש נדר שאותו בעל לא יכול להנות מחותנו. אומר לה, אז האבא אומר, הרי המעות האלו נתונים לך במתנה, ובבד שלא יהיה לבעלך רשות בהן אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך. כדי להסביר את הלשון, את התנאי הזה, אנחנו נלמד ביחד דברי הר"ן. יש לנו בגמרות המסומנות כוכבית, בשורה רביעית של השורות הרחבות, מתחת לרש"י, צריך שיאמר לה, הרי המעות האלו נתונים לך במתנה, ובד שלא יהיה לבעלך רשות בהן, אלא מה שאת נותנת לפיך, ודווקא ויאמר לה, הני תרי לשני. אבל אמר, אין לבעלך רשות בהם בלחוד. לא מהני. זה לא יועיל לעקוף את הנדר. דמתניתים רבי מאיר אי. דאמר, יד אישה כיד בעלה. יש להם אותה כוח, אותו שליטה בנכסים כדי מוקי לה בגמרא. נכסים שהיא, למשל, יורשת, מהווים או נהיים של הבעל גם כן. אמרנו כדימו קילה בגמרא, וחיתמה אם כן, כי אמר לה נמי, אלא מה שאת נותנת לפיך, המי מהני, איך תוספת הלשון הזה מועיל, היינו תמה, משום, וכיוון שאין אישה זוכה בנכסים כלל, עד שתיתן אותם לתוך פיה, הרי באותה שעה שהדברים הם מתוך הפה שלה, אין הבעל יכול לזכות בהן. אנחנו חוזרים לגמרא, מיד אנחנו נראה צורת בית, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה כתבנו דעות על איך המדיר הנאה מחתנו יכול לתת מעות לביתו בלי לעבור על נדרו. הגמרא, אמר רב, לא שנו אלא דאמר לה מה שאת נושאת ונותנת בפיך. כפי שראינו מקודם ברן, שהאבא שלה מוסיף תנאי שמתי תזכי במה שאני נותן לך, בשעה שאת נותנת לתוך פיך. אבל אמר מה שתרצי עושי, קנה יתון בעל. בניסוח כזה זה לא עוקף את הנדר, ויעשו כי יד אישה כיד בעלה, והווה כאילו נתן ישר לחתנו. אנחנו נסתכל ביחד גם בדברי רש"י, 5 שורות מסוף העמוד. אבל אמר לה מה שתרצי עשי בהן, אף אגב היא אמר לה שאין לבעלך רשות בהן. דמי כמי שקנה הבעל מיד האב, דיד אישה כיד בעלה, וכמי שנתן לחתנו דמי, שרי הרשה לה בהן לעשות מהם כל דבר, ויעשו הבעל בהן. אנחנו חוזרים לגמרא, אחרי ששמענו את דברי רב החילוק בניסוחים, ושמואל אומר, אפילו אמר, מה שתרצי עשי, לא קנה יתון בעל. כי לא אומרים שיד אישה כיד בעלה, אלא יד אישה עדיפה בקשר לנכסים שמגיעים אליה. מתקיף לרבי זהו. כאן אנחנו מתחילים קושיה ארוכה שממשיך בעמוד ב' בערך עד שורה שביעית מלמעלה. מתקיף לרבי זירא. אנחנו ממשיכים לעמוד ב'. כמן עזלה השמיטה דרב, שהוא מתרץ המשנה על בסיס יד אישה כיד בעלה כרבי מאיר תיאמר, כלומר באלמה באופן כלי יד אישה כיד בעלה, ונדגיש עוד פעם, ולא שיד אישה עדיף מיד בעלה בכל מה שקשור לנכסים ש, שהיא קונה או שנופלת לה. ועל בסיס זה הגמרא מעלה קושיה ורמינו. אנחנו נצטט כעת משנה ממסכת עירובין. הסימון שאתם רואים כאן, אנחנו נתייחס לזה מיד. קודם כל בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא, מהי עמדת רבי מאיר בעניין מה שקנתה אישה קנה בעלה. יש לשאלה זו נפקמינה לגבי המזכה שיתוף מבואות לאחרים על ידי אשתו. אנחנו נתייחס לזה עוד שנייה, רק הסימון שאמרנו מקודם, הצורה שאנחנו מכנים הרגש, מבליט קודם משנה בעירובין, ואחר כך באמצע עמוד אתם רואים שוב פעם אותו סימון, איטיבי, מביאה הגמרא ברייתא, והסימן, הסיבה שאנחנו מדגישים את המקורות האלו ככה, כי את מה שכתוב באמצע עמוד איטיבי רבינה לרבשי, זה בעצם קושיה ממה שמוצאים מברייתא על המשנה שצוטט מקודם מעירובין. אז יש כאן התמודדות או מין סתירה בין ברייתא למשנה בעירובין, ואנחנו נצטרך ליישב את זה בהמשך. אמרנו בכותרת פה הנושא שלגבי עניין יד אישה כיד בעלה יש נפקא מינה בנושא הבא. מבוי, יש לו כמה חצרות שנפתחות למבוי, ובהלכות שבת, בלי להיכנס לסיבות ולפרטים ולסברות, רק נציין שיש איסור דרבנן מלהוציא ולהכניס מהחצרות שהן נפתחות למבוי. אני חושב שיותר מפורסם ביניכם הוא המושג של עירובי חצרות, שזה על אותו תקן שאסור להוציא מבית פרטי לחצר שיש כמה בתים, זה נקרא חצר משותף בשבת. יש איסור דרבנן כזה, אז גם יש איסור להוציא מהחצרות למבוי. יש הבדלים דקים בין הדברים האלו, אבל עבורנו זה פחות יותר הקו הכללי. איך פותרים את הבעיה הזאת, איך מתירים הוצאה מהחצרות למבוי? אז אחד מבעלי החצרות לוקח מזון ומזכה את כל שאר תושבים, התושבים בחצרות, הוא מזכה בהעברת המזון שלו למישהו אחר עבורם. זה לזכות אותם על ידי הקניין הזה, נקרא לזה כך. אז השאלה היא, יש לאחד מזון והוא רוצה לזכות את שאר האנשים, מי ראוי להיות זה שמזכה עבורם? האם אשתו של אדם ראויה לכך? אם אנחנו אומרים ככה, זה סימן שהאישה היא ישות עצמאית. היא לא, כמו שאמרנו מקודם, יד אישה כיד בעלה, כי אם אם היא המשך הבעל, אם היא תוספת לבעל, אז מה הוא עשה? הוא לא העביר את זה מחוץ לרשותו לשאר התושבים. אם היא ישות עצמאית, היא כמו שכן בהמשך המבוי באחד מהחצות אחרות, ואם היא עצמאית, אז כמו שאדם יכול לזכות לכולם על ידי העברת המזון מעצמו לאחד מהשכנים, גם על ידי העברת המזון לאשתו. אבל אם היא, אני חוזר על מה שאמרנו עוד פעם, אבל אם אומרים יד אישה כיד בעלה, בזה שהוא מעביר את המזון אליה לא עשה כלום. אז עכשיו אנחנו השמענו עד עכשיו שהסבר המשנה לעניין לעקוף את הנדר דרוש ניסוח מורחב, אחרת זה שהאבא שלה נותן לה ומתנה על מנת שאין רשות לבעלך במתנה הזאת לא עשה כלום. כי לפי מה שרב הסביר, יד אישה כיד בעלה. ועכשיו אנחנו חוזרים לגמרא ורמינו בעניין שיתוף מבואות, ונציין שאנחנו לא נראה שם כאן, אבל סתם משנה, זאת אומרת משנה בלי שם בדרך כלל זה של רבי מאיר. אז אנחנו לומדים משנה שיטת רבי מאיר. כיצד משתתפים במבוי? איך זה עובד שניתן ליצור שיתוף מבואות וזה יתיר הוצאה מהמבוי לחצר, מהחצר למבוי? אנחנו בתור תוספת הבנה בנושא הזה של שיתוף מבואות, נסתכל ביחד בדברי הראש. כיצד משתתפים במבוי? חצרות הפתוחות למבוי אוסרות זו על זו לטלטל מתוכן למבוי, משום דחצרות מיוחדות לבעליהם. זה מזכיר מידה מסוימת של רשות היחיד. והמבוי לרבים. והמבוי הוא יותר ציבורי, לכן הוא מזכיר רשות הרבים. אני אומר מזכיר, זה לא אולי בחירה המוצלחת ביותר, אבל עבורנו אנחנו מסבירים הדברים ברמה חשיבה מסוימת. אז אם כך, אם החצרות הם יותר קרובים נגיד לרשות היחיד גמור, כל אלו אגב אני חייב רק להוסיף, מדורייתא כולם הם רשות היחיד. מדורייתא אין שום בעיה להוציא מחצר למבוי, כי הכל זה רשות היחיד. אבל אנחנו ברמה של דרבנן, והחצרות מיוחדות, המבוי הוא יותר ציבורי, וגזרו חכמים שלאסור הוצאה מחצר למבוי. למה גזרו? דלמאתי להפוקים מרשות היחיד לרשות הרבים. מה שאמרנו מקודם, שהם רשות היחיד גמור לרשות הרבים גמור. עד מתי האיסור קיים? עד שישתתפו יחד. ונראה כאילו דרים כולם יחד במקום שמונח שיתופן. אנחנו חוזרים לגמרא. אז איך יוצרים השיתוף הזה? ממשיך הגמרא, שורה שלישית מלמעלה. מניח את החבית, חבית של יין או תנים, גורגרות, ואומר, הרי זה לכל בני מבוי. הוא מזכה להם על ידי עבדו ושפחתו העברים, ועל ידי בנו וביתו הגדולים. וכאן מה שחשוב לנו, אנחנו לא צריכים להתייחס כעת לשאר הפרטים, ועל ידי אשתו. לכן זה מקוף גב. והיא אמרה, כמו שרב הסביר בשיטת רבי מאיר, שמה קנה יתון בעלה, מה שאמרנו שיד אישה כיד בעלה, מה שנותנים לה הבעל קונה, עירוב לא נפיק מרשותי דבר, וזה לא נחשב זכייה. ובכל זאת כתוב פה שזה כן מועיל, סימן שלא אומרים קנה יתון בעלה. אמר רבה, יש פה סימון חדש המעוין, ובשוליים כתבנו הסברים בתוך שיטת רבי מאיר בעניין זכיית שיתוף מבואות על ידי אשתו. אז אנחנו מתייחס מיד לעניין שיתוף מבואות, מה שלמדנו עכשיו. אמר רבה, אף אגב דאמר רבי מאיר יד אישה כיד בעלה, כמו שרב הסביר מקודם, ולגבי הנדר, אם האבא נותן לביתו משהו, גם אם הוא אומר על מנת שאין לבעלך רשות בהן, זה לא מועיל, זה כאילו הוא נתן לחתנו ובכך עובר על הנדר. מודה רבי מאיר עניין שיתוף, וכיוון דלזכות לאחרים הוא, מאחר שכל הכיוון הוא לשתף את האחרים שהם יזכו באותו חבית, מיד בעלה זכיה. רש"י כותב, מודה רבי מאיר בעניין שיתוף, דכיוון דלזכות לאחרים הוא מיד בעלה זכיה. כלומר, כיוון דבעל דעתו הווה לזכות לאחרים, כל הכוונה שלו זה להוציא את החבית מרשותו לאחרים, על ידי אשתו נמי יצא מיד בעלה. זה מכוח הנסיבות המיוחדות שעליו אנחנו מדברים, על שיתוף מבואה, ואין לו רשות בהם כלום. והכי מזכי לו על ידה, על ידה, אבל על מה? כגון דייב מתנה לאשתו, אם הלכתי יד אישה כיד בעלה. אנחנו חוזרים לגמרא. עתיבי רבינה לרב אשי, מובא במפורשים פה שהקושיה הזאת היא אינו קושיה על רב, אלא ברייתא שאומר אחרת מהמשנה בעירובין. אפשר לראות את זה בתוך דברי הר"ן, שורה שלישית ברחבות מתחת לרש"י. אומר הר"ן, הייתי ברבינו רב אשי, לאו לא טובי לרב קעתי, דבלו רב נמי, גם בלי רב קשי מתנאיתה הדדי. אנחנו הר"ן מוסיף פה, אלא למדחי פירוקה דרבה עתה, למירמי מתנאיתה הדדי. אנחנו באים לדחות את תשובה של רבה על ידי כך שנראה שיש כאן סתירה בין המקורות. חזרה לגמרא, עתיבי רבינה לרב אשי, זה לעניין שיתוף מבוי שמזכה משלו לכל בני המבוי, מה שאמרנו מקודם, אלו שזכין להן בדרך אנשים הבאים אפשר להגשים את הזכייה. תוספות אומר אלו שזכין, כלומר שמזכין על ידן, כלומר לכל בעין הרבוית, וברשימה הזאת אנחנו נראה שזה לא יועיל אם על ידי אשתו. אז אומר הגמרא, ואלו שזכין להם על ידי בנו ואיתו הגדולים ועבדו בשפחתו העברים, שהם יהודים לכל דבר, ואלו שאין זכים להם על ידי בנו וביתו הקטנים, ועבדו בשפחתו הכנענים ואשתו. שוב פעם אנחנו נתייחס אך ורק למה שכתבנו, כתבנו בשורות האחרונות, ואלו שאין זכים להם אשתו. אבל מקודם אמרנו שכן אפשר לזכות לכם על ידי אשתו, אלא אמר רב אשי, מתניתים שראינו מוקדם יותר שיכול לזכות על ידי אשתו, בשיש לה חצר באותו מבוי עסקינן. נחזור לתוספות, בשיש לה בית בחצר ואוסר ביתה על המבוי, וצריך הבעל לזרקות דם לעצמה, והיא קונה. כלומר, כיוון דבעל יעיב לה, מיגו דזכי לנפשפ, קניה לאחרינה, באחי מיילי מניתין דאירובי. אז גם רק נדגיש ש, שיש מצב, אנחנו לא נכנסים כאן לפרטים איך ומה, אבל האישה הזאת היא בעלת בית ש, ש, שנחשב שלה. בטח שואלים איך, שוב פעם, למרות שאמרנו שלא ניכנס לזה, ברן, בשורות הרחבות, אנחנו קבקבנו. איך זה שיש לה בית באותו חציר שאינו של בעלה? אחרת זה הדרקושי לדוכתה. כגון, אני קורא מתוך הרן, כגון שנפלה לה בירושה בעודה ארוסה. היא עוד לא הייתה נשואה בכלל, והוא... הארוס כתב לה בהודעה ארוסה עוד לפני שנישאו, הוא כתב נוסח הבא: דין ודברים אין לי בנכסייך, תבכי היי גבנה מהני. זה מועיל להשאיר את הבית הזה ברשות הבלעדית, לא שלו. אז אם כן, כמו שראינו מקודם, אז הבית הזה יכול לאסור על שאר התושבים. אז אנחנו חוזרים לגמרא. מתי הוא יכול לזכות על ידי אשתו? אומר הגמרא, בשיש לה חצר באותו מבוי, אז כינה דמיגו דזכי לנפשה, זכי להכין, מאחר שהיא זקוקה לזכייה בשיתוף, כדי שביתה לא תאסור על אחרים, זה מועיל גם להיות זכייה לשאר תושבי המבוי. זה שוב פעם מקרה מיוחד, אבל באופן כללי, כמו שראינו בברייתא, הוא לא יכול לזכות על ידי אשתו, כי מה שהיא קנתה קנה בעלה. המשנה בשוליים תחת הכותרת נושא, אתם רואים מספרים רומאים 1-2, נדר אמנה גרושה, מתי חלה ואין בעלה העתידי יכול להפר, ומתי יכול להפר. אנחנו נראה הבלטת המילה כיצד בצורת בית, ופס כפול שמדגיש הביטויים אינו יכול או יכול להפר. המשנה מצטטים כאן פסוק מספר במדבר פרק למד, ונדר אלמנה וגרושה יקום עליה. כיצד? באיזו עניין מתייחס הפסוק שנדר אלמנה וגרושה יחולו עליה? הרי הפסוק לכאורה לא מחדש לי, כלום. מעצמי הייתי יודע שאישה שהיא עצמאית, היא אלמנה או היא גרושה והיא נודרת, אז הנדר תחול. אני לא צריך את הפסוק כמו שהוא ללמד את הדבר המובן מאליו. ורשי כותב, ונדר אלמנה גרושה כיצד? באיזה עניין אמר קרא שנדר אלמנה גרושה יקום עליה? כיוון דאין לה בעל מי יפר לה, אלא דאמרה. והמשך רש"י זה המשך המשנה, ואנחנו נחזור למשנה. אמרה האלמנה, אמרה הריני נזירה לאחר 30 יום, אף על פי שנישאת בתוך 30 יום אינו יכול להפר. אנחנו קובעים האפשרות להפרה על ידי זמן האמירה, ולגבי אותו בעל שמתחתן איתה אמנם לפני חלות הנזירות, כי הנזירות אמור לחול אחרי 30 יום, והוא התחתן איתה נגיד שבועיים אחרי שהיא אמרה את נדרה, זה לא מאפשר לו לאפר, כי לגביו אחר שאמרנו שולחים אחר שעת אמירה, אמירה קדם לו, ויש כלל שאין בעל מפר בקודמין. וכך מובא ברש"י, שלוש שורות מסוף הפירוש. אף הפי שניסית בתוך 30 יום, קודם שיחול הנדר עליה, ואיקה למימה הועיל ולא חל הנדר עליה יפר לבעל, אפילו הכי אין יכול להפר, דבטר אמירה אז לינן. והבי להו, הנדר הזה, מאחר שקובעים בשעת היכולת להפר בשעת אמירה, זה קודמין, ואין הבעל מפר בקודמין, כי הבעל לא נכנס לתמונה אלא שבועיים אחרי שאמרה נדרה. אז מבחינתנו הנדר קדם לבעל. אנחנו ממשיכים לדף פי ת'. נדרה והיא ברשות הבעל. היא אישה נשואה, לא התגרשה, לא התאלמנה. מפר לה, הבעל יכול להפר הנדר. כיצד? אמרה, בתור אשת איש היא אמרה, הריני נזירה לאחר 30, והבעל הפר לה. אף הפי שנתאלמנה או נתגרשה בתוך 30, לפני חלות הנדר, הרי זה מופר, כי שוב פעם, אנחנו הולכים אחר שעת אמירה. שעת אמירה הייתה אישה נשואה, ובתור כך הוא יכול להפר, נדרה. נדרה בו ביום ונתגרשה בו ביום. כלומר, באותו יום שהיא נדרה היא גם התגרשה. החזירה בו ביום. והוא, הבעל שלה, החזיר אותה אליו, נישאת מחדש אליו, אינו יכול להפר. כאן בשלב הזה, לקראת סוף היום, הוא כבר לא יכול להפר. למרות שזה ביום שמו, זה באותו יום שהיא נדרה והוא שמע, הוא לא יכול להפר. זה הכלל. כל שיצא לרשות עצמה שעה אחת, אינו יכול להפר. בדוגמה האחרונה ראינו שהיא נדרה, וכעבור שעתיים היא התגרשה, בנקודה הזאת היא יצאה לרשות עצמה. זה שהוא מחזיר אותה אחר כך, לא מועיל לאפשר הפרתו. תניה, אמנה וגרושה שאמרה, הריני נזירה לכשאנשא ונישאת. רבי ישמעאל אומר, יפר. רבי ישמעאל הוא, לא כמו שאמרנו מקודם, הוא סובר שהולכים לפי שעת חלות הנדר, לא בשעת אמירת הנדר. אז הוא אומר, יפר. למה הגלנו פה את היוד? עוד מעט נראה. ורבי עקיבא אומר, לא יפר. הוא הולך אחר שעת האמירה. ושעת האמירה היא הייתה עצמאית, הייתה אלמנה או גרושה. וסימנה, הברייתא כאן מביאה סימן לשתי הבבות. אנחנו כעת רק ראינו הבבה הראשונה, שם ראיתם עיגול סביב היוד, ואחר כך אצל רבי עקיבא סביב הלמד. וסימנה ילאלי, יוד, למד, למד, יוד. מה הם ארבע האותיות האלו? השניים כבר הזמרנו, ראינו יוד ולמד. עכשיו שניים הנוספים, נמשיך כעת בוויתה. אשת איש שאמרה, הריני נזירה לכשאת גרש, ונתגרשה. ושוב פעם, נלך לפי הכללים. לפי רבי ישמעאל, העיקר הוא חלות הנדר. מתי זה חל? אז במקרה כזה, נכון, היא הייתה אישה נשואה שאמרה את דבריה, אבל חלות הנדר שתגרש. רבי ישמעאל אומר, לא יפר, בתור גרושה, אף אחד לא יכול להפר לה הנדרים, היא עצמאית. ורבי עקיבא אומר, יפר. ושוב, זה רבי עקיבא לשיטתו. בשעת האמירה היא הייתה נשואה, אז היה יכולת לבעל להפר. ושוב פעם אתם רואים שהגענו את הלמד ואחר כך היוד. זה הסימן שהובא לפני כמה שורות, ילאלי. אמר רבי ישמעאל, הרי הוא אומר, ונדר, אמנה וגרושה, והמשך הפסוק, כל אשר אסרה על נפשה, יקום עליה. עד, ומה רבי שמעון מביא מתוך הפסוק, עד שיהיה נדר בשעת אלמנות וגירושין. מה זה עד שיהיה נדר? הפסוק דיבר על נדרים שהם תופסים, ואין עליהם הפרה. מתי? עד שיהיה נדר, כלומר קיום הנדר, בשעת אלמנות וגירושין. רש"י כותב פה, עד שיהיה נדר, כלומר קיום הנדר. רבי עקיבא, ממשיך הגמרא, רבי עקיבא סבר, הרי הוא אומר, כל אשר אסרה על נפשה. ומה הוא רואה פה? עד שיהיה איסורי נדר בשעת אלמנות וגירושין. מה זה איסורי נדר? איסורי נדר, הכוונה קבלת הנדר. איזו נדרים שאלמנה וגירושין יקום עליה בלי אפשרות להפרה, אם הם נדרים שנאמרו, נדרים שהיא קיבלה על עצמה בשעת אלמנות וגירושין. אמר, ממשיך הגמרא, אמר רב חיסדא, מתניתין רבי עקיבא היא. המשנה שהולכת אחר שעת האמירה היא אליבא דרבי עקיבא. אביי חולק על הקביעה של רב חיסדא. לדעתי זה פשוט, כלומר לפי הקריאה הפשוטה של המשנה רואים שהיכולת להפר מצד הבעל הוא תלוי בשעת האמירה. מה הייתה מצבה בשעת האמירה? אם מצבה בשעת האמירה הייתה אלמנה, זה שאחר כך היא מתחתנת זה לא מועיל, למרות שהחתונה הוא לפני שעת חלות הנדר. ואם בשעת האמירה היא הייתה אשת איש, הוא כן יכול להפר. אז מי זה שמדגיש שעת האמירה? רבי עקיבא. ולכן רב חיסדא מסיק שמשנתנו היא כפי שיטת רבי עקיבא, בניגוד רבי ישמעאל. אביי אמר, אפילו תימא רבי ישמעאל, יש דרך להעמיד את משנתנו כפי רבי ישמעאל, כלומר לאו דווקא כרבי עקיבא, יכול רבי ישמעאל לעמוד מאחורי המשנה. מתניתין תליה נפשה ביומי, כפי שראינו במשנה היא דיברה על חלות הנזירות אחר 30 יום. זה הכוונה תליה נפשה ביומי. אנחנו נמשיך כנוסח שנמצא בפח, וזה אומר נמשיך בינתיים בשורה הבאה מה שכתב, מה שסגרנו בסוגריים זוויתיות שייך לפה, שלמו יומי ולא נתגרשה, שלמי יומי ולא מתנסבה. חזרה לשורה הקודמת, ברייתא תליה נפשה בנישואין. אני אם הייתי במקומכם הייתי אומר אני לא הבנתי מילה פה. יש כאן חילוק בין המשנה והברייתא. כדי להבין את הדברים אנחנו נעבור מיד לרן. אפילו תימא רבי ישמעאל, דכי יזיר רבי ישמעאל בתר חלות הנדר, כמו שראינו בברייתא. הני מילי כי תליה נפשה בנישואין או בגירושין. הרי היא למשל אמרה, הריני נזירה לכשאנסה, או הריני נזירה לכשאתגרש. אין כאן עניין של זמן, זה עניין של מצב. אז היא תלתה את נפשה וחלות הנזירות במצב מסוים, או כשהיא תתחתן, או כשהיא תתגרש. אם כך, כיוון שאי אפשר לאמירת הנדר וחלות הנדר שיהיו ברשות אחד, סביר עלי לרבי ישמעאל, צריכים לבחור האם נדגיש שעת האמירה או שעת החלות, ובדוגמאות האלו הם לא יכולים להיות ביחד, האמירה והחלות, הרי היא תלתה חלות בזמן מוכל יותר, במצב אחר. אז סביר לי לרבי שמל, אז הנה בת החלות הנדר, אז צריכים לבחור, והוא בחר להדגיש החלות הנדר כשעה שאו אפשר או אי אפשר להפר. אבל מתניתין דלא תליה נפשה אלא ביומי, היא אמרה הרי אני נזירה לאחר 30 יום, ואפשר תשלמו יומי, 30 יום יעברו ולא מנצבה, שלמו יומי ולא מדרשה. כלומר המצבה בשעת האמירה ומצבה בתשלום אותם ימים יכול להיות אותו מצב, ונמצא שתאמירת הנדר וחלותו ברשות אחד, כלומר בלי שינוי מצב ביניהם. אפילו כשנשתנה הרשות שניסית או נתגרשה, למרות שבפועל במציאות המצב שלה השתנתה, אבל היה פוטנציאל מאחר שהיא לא הזכירה מצבה, אז יכול להיות שהמצב שלה זהה לשעת האמירה. נכון שיש מקרים שבמציאות זה השתנה, מודה רבי ישמעאל, דבת האמירה אז לינן ולא בת החלות, כיוון דבתחילתו היה ראוי הנדר לחול באותו רשות, כאילו רשות מצב שהיה בשעת האמירה. אז לכן הביתה שנוקטת עמדה מסוימת, זה בגלל שבשעת הנדר, שעת האמירה, היא תלתה חלות הנדר במצב אחר, בפירוש מצב אחר ממה שהיה בשעת האמירה. אז רבי שמעאל הולך לפי חלות הנדר, אבל אם היא לא הכריחה את הדבר להיות ככה, אז גם רבי ישמעאל יסכים שהולכים בתר שעת האמירה, כמו שפשט הפשוט במשנה, וממילא המשנה יכולה גם להסתדר כפי רבי ישמעאל, לא צריכים לומר שהמשנה דווקא לפי רבי עקיבא. במבנה שאתם רואים בשוליים הדגשנו פס כפול, הדגשת זה ביטוי, זה הכלל. המילה או האמירה הזאת, זה הכלל, ומופיע בפרק הקודם, פרק עשירי, ומופיע גם פה אצלנו, אבל בפרק עשירי שם כתוב זה הכלל, כל שלא יצתה לרשות עצמה, ואצלנו היה זה הכלל, כל שיצתה לרשות עצמה. אז בפרק העשירי למדנו על כך שנערה המורסה היא ואביה מפירים נדריה בשותפות, ושם מופיע בפרק העשירי כל שלא, זה הכלל, כל שלא יצתה לרשות עצמה, אז אביה ובעלה, דיינו ארוס, מפירים נדריה. מה נותן לנו הביטוי, מה זה מוסיף אחרי שיש כבר פירוט, המשנה אומרת באופן מפורש שאביה ובעלה מפירים נדריה בשותפות, מה אני אמור להוסיף דרך הביטוי זה הכלל? וכמו כן אצלנו עוד מעט נראה. עכשיו הגמרא, זה הכלל. אני מוסיף את ה את הביטוי שנמצא בפרק עשירי. מה זה הכלל? כל שלא יצתה לרשות עצמה, ושם המובן שהיא שאביה ובעלה מפירים נדריה. אז זה הכלל. וקטני גבי נערה המורסה לטויה. זה בא לרבות הדוגמאות הבאות: הלך אב עם שלוחי הבעל, שלוחי הבעל שהגיעו להביא אותה לארוס לקראת נישואין, או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל בנערה המאורסה, כשמדובר בבחורה שעד פחות מגיל 12.5, דאביה ובעלה מפירים נדריה. אפשר לראות לפי ההדגשות שלנו שבשתי הדוגמאות האלו הנוכחות האב עדיין קיים, או על ידי עצמו או על ידי שלוחיו. זה הכלל דקטני גבי ואילו נדרים. מה זאת אומרת? מה שנמצא אצלנו, זה הכלל כל שיצתה לרשות עצמה. אין הפרה, אין יכולת להפרה. ואילו נדרים זה שם הפרק הנוכחי. לעתויה, זה בא לרבות המקרים הבאים, שגם כאן אין אפשרות כבר להפרה. מסר האב לשלוחי הבעל, מסר את ביתו, אותה נערה המורסה, הוא מסר אותה לשלוחי הבעל. האב התנתק. או שמסרו שלוחי האב לשלוחי הבעל, שאין הבעל מפר בקודמים. האב הוא יצא מהתמונה במסירתה לשלוחים האלו, אבל גם הבעל לא יכול להפר, כי לגביו הנדרים שהיא מביאה איתה לקראת הנישואין הם קודמים, הם קדמו לגבר בתור נשוי, ולכן הוא לא יכול להפר. זה נקרא אין הבעל מפר בקודמים, בנדרים שקדמו לו. עד כאן שיעורנו להיום.